ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
יש פתקם חסידי שלפי קבלת, לפי מדרגת קבלת התורה של יהודי בשבועות, כך תהיה קבלת התורה שלו במשך כל השנה. ולפי ההכנה שלו בשלושת ימי הגבלה, כך תהיה קבלת התורה שלו בשבועות. ואולי ניתן להוסיף שלפי ההכנה שלו היום, ביום המיוחס, כך תהיה הכנתו בשלושת ימי הגבלה. בכל מקרה, ברור אם כן, כמה חשוב להכין את עצמנו לקבלת התורה של תשע"ט. בשיחה בליל שבועות בתש"ח, הרב דסלר דיבר על הכנה לקבלת התורה, והוא הזכיר יסוד מאוד מאוד חשוב. עיקר קבלת התורה הוא בלב ולא בשכל בלבד. זה שהשכל מורה בקבלת התורה ולימוד התורה, זה דבר שברור לנו. השכל שלנו הוא מה שמפריד בינינו ובין כל ייצור אחר. הוא כלי אדיר שהשם חנן בתוכנו כדי שנוכל להשתמש בו, לנסות להכיר את בורנו, ללמוד את התורה, לנסות להבין אותה כמה שאפשר, כפי שהמהר"ל מכנה את התורה, את השכל, פשוט ראש ישיבה, את השכל האלוקי, כמה שננסה להבין אותו. כל זה מובן. אבל מה תפקידה של הלב בקבלת התורה? לגבי תפילה, ברור, הלב הוא השחקן הראשי. כן? תפילה שבלב, עבודה שבלב, זו תפילה. אבל מה לגבי תורה? מהו הקשר בין הלב וקבלת התורה? חז"ל מלמדים אותנו שדרך ארץ קדמה לתורה. לא רק שדרך ארץ היא הדבר הכי שורשי, הוא הבסיס שעלו לאדם לנסות לקפוץ על דרך ארץ, להגיע ישר לתורה בלי דרך ארץ, אלא גם שדרך ארץ ומידות נכונות, מידות טובות, הם הכנה לקבלת התורה וקליטתה. יש הרבה מידות טובות שניתן להרחיב עליהם את הדיבור, אבל אני רוצה, אם נפנה למשנה המפורסמת בסוף פרקי אבות, יש רשימה של 48 דברים שהתורה נקנית בהם. רצוני בדקות הקרובות להתייחס למידה אחת, שאולי היא המידה שהכי בסיסית, בעצם הבסיס של כל השאר המידות, שהיא מידת הענווה. כולנו מכירים את המדרש של התחרות בין הרים, שמגיע לקדוש ברוך הוא הר חרמון ואומר להשם, אני ההר הכי גבוה, הכי חשוב, זה נכון, זה ראוי שהתורה תיתן לעם ישראל עליי. ואחריו מגיע הר תבור, אומר, לא, אני יותר חשוב, השם שצריך לתת התורה עליי. ואחרי זה הר כרמל, עד שהשם מוצא איזשהו הר ככה בפינה מסכן, הר סיני, ואומר, דווקא אני רוצה את ההר הצנוע הזה, הר סיני. אבל מה העומק של הדברים? מה זה מלמד אותנו? מה המשמעות בשבילם? הגמרא בתנית בדף זין עמוד א', אמר רב חנינא בר איידי, למה נמשלו דברי תורה למים? דכתיב, הוי כל צמא לכו למים. לומר לך, מה המים מניחים במקום גבוה והולכים למקום נמוך? אף דברי תורה אין מתקיימים אלא במי שדתו שפלה. שעוד גמרא בעירובין דף נ"ד עמוד א' דורשת את הפסוק ממדבר מתנה, מתנה נחליאל מלחמת במות, ושם הגמרא אומרת, מהי דכתיב ממדבר מתנה? אמר לי, אם אדם משים את עצמו כמדבר זה שכל דשין בו, תורה ניתנה לו במתנה. ורש"י מפרש במקום דשין בו שאין לו גסות רוח. אז לומדים שהמפתח לזכות למתנה של תורה היא מידת הענווה. ברמה הכי בסיסית אפשר להסביר את זה בהמחשה אקטואלית, גם ברמה, גם בלימוד שלנו ברמה האישית וגם בלימוד בחברותה. לפעמים אנחנו לומדים ונתקעים באיזשהו משפט או בגמרא או בתוספות, משתדלים, משתדלים, מתאמצים, מתאמצים, אבל לא, תקועים, לא מתקדמים. לפעמים המחסום הוא בעצם הגאווה שלנו. אנחנו קראנו, למדנו בהתחלה, הבנו ככה, ואנחנו תקועים בהבנה הזאת. אנחנו לא מוכנים לחשב מסלול מחדש, אנו סגורים, אין לנו את הענווה בעצם להסתכל על הדברים מהזווית אחרת ונסות להבין אותו בצורה חדשה. אנחנו תקועים במחשבות שלנו, כי ככה הבנו את זה, ככה צריך להיות נכון. ומדברים נכונים בלימוד עצמי, כל שכן שאנחנו לומדים בחברותה, ששם יש גם את המחלה של האגו, כן, או התחרותיות הפסולה, שאנחנו צריכים לראות לעצמנו, לחברות שלנו, אנחנו יותר חכמים, אנחנו יודעים יותר טוב, וזה מפריע לנו להקשיב לחברות שלנו באמת, לבחון את הדבריו, אולי באמת יש צדק ואמת בדברים שלו. ואנחנו בזאת השם רוצים להתבונן בדברים יותר לעומק, יותר בפנימיות. ללמוד תורה בענווה, לשים את עצמנו כמדבר, הוא להפנים לא רק שהשם נתן לנו את התורה, אלא שהשם נותן לנו את היכולת להבין את התורה. לא לקחת את הקרדיט לעצמי, אלא להבין שאם אני מבין את התורה, כל תורה, כל דף שאני אומר, התפיסה שלי בחסדי שמיים, כל שנכיר את זה יותר, כל שנפנים את זה יותר, נזכה בעזרת השם להבין יותר ויותר תורה. הקדוש ברוך הוא נותן את התורה דווקא למישהו שמבין את זה, שיש לו את ההבנה הנכונה מאין בא לו התורה שהוא לומד. כמו שכתוב, ראשית חוכמה יראת השם. דוגמה לזאת ניתן ללמוד מהעובדה שהשם בחר במשה רבנו להיות השליח, להוריד את התורה מן השמיים. ולמה דווקא משה? כי הוא היה ענב מכל אדם. משל, למה הדבר דומה? אם יש לי מים במקום אחד ואני רוצה להביא את המים האלה למקום שלי, אז אני צריך לבחור צינור. איזה צינור אני רוצה? אני לא רוצה צינור שיש לו כל מיני תוספות, יוסיף לי כל מיני לכלוכים וחלודה, אלא אני רוצה צינור שאני אכניס מים, איזה מים יצאו בצד השני, בדיוק אותם מים שנכנסו בצד הראשון. אותו דבר להבדיל, השם רוצה להביא את המים, אין מים לתורה לעם ישראל, אז איזה צינור הוא רוצה? הנה רוצה את הענב מכל אדם, הוא רוצה את הצינור של משה רבנו, שהשכינה מדמר בתוך רונו של משה, שהתורה שיוצא את משה זה בדיוק כמו שהוא קיבל אותו מפי הגבורה. המידה האחרונה ברשימה שם בפרקי אבות, ש48 דברים שהתורה נקנית בהם, היא האומר דבר בשם אמרו, שבעצם זה גם קשור לענבה. והמשנה שם בבות מסיימת, הלמדת, כל אומר דבר בשם אמרו מביא גאולה לעולם. אפשר לשאול, זה ודאי דבר מבורך להביא דבר בשם אמרו, אבל מה זה קשור לגאולה? אז הפשט הסטנדרטי זה אדם שעומד מביא דבר בשם אמרו, זה מביא את הגאולה. אבל רב נבנצל שליטה הסביר פשט בדיוק הפוך. כשהשם בא להביא גאולה לעולם, כשהשם רוצה לבחור במישהו לגאול את עמו, אז הוא דווקא יבחר מישהו שיביא דבר בשם אמרו. הוא יביא מישהו גואל שיגאל את העם בשם השם. ככה היה בגואל הראשון משה רבינו עליו השלום, וככה יהיה בגואל האחרון, וזה בדיוק אותו סיבה שהשם בחר במשה להוריד את התורה מן השמיים. אבל אם נחזור לעצמנו, גם אנו צריכים להתחזק במידת הענווה כדי לקבל את התורה. 3 פעמים ביום בסוף 18 אנחנו מתפללים, פתח ליבי בתורתך. אבל אומרים את זה רק אחרי התפילה, נפשי כאפר לכל תהיה. אדם רוצה לפתוח את הלב לתורה, הוא קודם כל צריך לעשות את הנפש שלו כאפר. דווקא על ידי ענווה, שמבינים שלא רק שהשם נתן את התורה, אלא שהשם גם נותן את התורה. הוא ממשיך לתת לנו את היכולת להבין את התורה, ולומדים תורה מתוך ענווה הזו. דווקא אז זוכים לסייעתא דשמיא בהתקדמות בלימוד, זוכים לפתח ליבי בתורתך. יוצא מכל הנעל שכנה של הלב הוא היחס הנכון לתורה ונותן התורה. עכשיו להשלים את התמונה, צריך לראות גם את הצד השני. אם נחזור למדרש של הוויכוח בין הערים, לכאורה יש משהו לא ברור. אם הדבר הכי חשוב זה מידת הענווה, ודבר שמסמל את זה זה הר סיני שהוא נמוך מכל הערים, אז צריך לשאול שלכאורה התורה לא צריך לנתן בכלל על הר. אולי עדיף, אם רוצים להדגיש את העניין של הענווה, לתת את התורה בעמק, או לפחות לפחות במישור. למה בהר? אז אדמו"ר הזקן מתייחס לשאלה הזאת, והוא מתרץ שבנוסף לענווה צריך עוד משהו. צריך חריצות, צריך שאיפות, צריך מרץ כדי להתקדם בתורה. אדם שהוא רק שפר רוח, שהוא רק ענב, הוא לא יתקדם בתורה. עצם ודאי צריך את הבסיס, צריך להיות ענבה, אבל האדם צריך להרים את הראש ולשאוף לגדלות. רק ככה הוא יכול באמת להיות גדול בתורה. ולכן השם בחר דווקא בהר סיני. סיני, להדגיש את עניין של ענבה, אבל גם אפס קצת הר, שאנחנו יודע שאנחנו צריכים גם שאיפות לשאוף לגלות בתורה. אסיים עם דברי הרדב"ז, שמסביר את ההבדל בין הלוחות הראשונים ולוחות השניים. לגבי הלוחות השניים, אנו קוראים ויאמר השם משה, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, וחטפתי על הלוחות את הדברים אשר היו הלוחות הראשונים אשר שיברת. עכשיו ההבדל איננו בכתב, שניהם נכתבו על ידי השם מכבודו ועצמו, אלא כל ההבדל היה בפסול לך, בחציבת אבנים, שלעומת הלוחות הראשונים שהשם חצב, בלוחות השניים השם ציווה למשה שהוא יחצב את האבנים. מה המשמעות של הפער הזה? אז מסביר רדב"ז שאבנים מסמלות את ליבם של ישראל שלהם חרוטים דברי תורה. בזמן מתן תורה בהר סיני שקיבלנו את הלוחות הראשונים, חז"ל מלמדים אותנו שהיינו ממש במדרגה של האדם הראשון בגן עדן לפני החטא, אבל אחרי חטא העגל כבר לא. כדי לקבל את הלוחות השניים היינו צריכים להביא את האבנים, דהיינו את הלבבות שלנו, כדי שהשם יכרות עליהם את התורה. כמו שפתחנו בדברי רב דסלר, עיקר קבלת התורה הוא בלב ולא בשכל. אתמול חזרנו להר סיני, בעזרת השם בעוד 4 ימים יתקיים מתן תורה של תשע"ט. בעזרת השם, על ידי השתדלות שלנו, נזכה לסייעתא דשמיא, שהשם ינה את תפילתנו, שבטהר ליבנו לעובדך באמת, ועל ידי זה גם ינה לתפילתנו ותן חלקנו בתורתך. כל אחד ואחד לפי שיעור הדילי, יחד כולנו כישיבה, ויחד עם כל אחינו בית ישראל, אמן, כן יהי רצון.